נעסוק כמנהגנו בפרשת השבוע, פרשת בחוקותיי. כשאברהם אבינו מתפלל על סדום, זה אומר, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, הקדוש ברוך הוא משיב לו, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ואחר כך שואל אותו, אולי יחסרון 50 הצדיקים, חמישה, תשחית בחמישה את כל העיר. הבטיח לו שלא ישחית בעבור החמישה, אם מצאו שם 45. אחר כך הוא שואל, אולי יהיו 40 צדיקים, אולי יהיו 30 צדיקים, תשחית את כל העיר, ואז הוא יורד עד לעשרה, פחות מעשרה הוא לא מבקש. בדור המבול היו פחות מעשרה ולא זכו. שואל הרמב"ן, האם זה יש כאן שוק מחנה יהודה, כמו שאנחנו רגילים, שעומדים על המחיר? 50 צדיקים, אז מה הוא מבקש? 40 ו-30 ו-20, מה הוא מבקש? נחלקו רש"י והרמב"ן בהסבר העניין. רש"י אומר שהיו חמש ערים, והוא רצה להציל את חמש הערים. אז הוא אומר, אולי יהיו 50 צדיקים, ואז תוכל להציל חמש ערים. מה יהיה אם יש 45? גם נציל חמש ערים, אבל יהיו 9 לכל עיר ועיר, ואתה, הקדוש ברוך הוא, עמודו של עולם, יצטרף, ואז יהיו 10. טוב? מגיעים ל-40 צדיקים, אז מה אברהם רוצה מ-40 צדיקים? להציל 4 ערים, וב-30 להציל 3 ערים, וב-20 להציל 22 ערים. שואל הרמב"ן על רש"י, מה הוויכוח של אברהם, כאילו שכל פעם וכל פעם הוא מבקש בקשה יותר גדולה מהראשונה, כלומר, הנה הועלתי לדבר אל השם ואנוכי עפר ואפר, כל פעם הוא מבקש בקשה חדשה יותר קשה. הרי זו מתמטיקה פשוטה, כמו שבחמישים ערים מצילים בחמישים צדיקים, באופן יחסי 40 צדיקים יצילו 4 ערים, ו-30 צדיקים 3 ערים, זה חשבון פשוט. אז למה צריכים על זה הרבה בקשות חוזרות ונשנות? אותה בקשה האחת שביקש להציל 50 צדיקים, מאותו כוח יצילו 20 צדיקים, 2 ערים. אז למה צריכים עוד בקשה ועוד בקשה? לכן הרמב"ן מפרש באופן אחר את הבקשות של אברהם, שהוא רצה תמיד להציל את כל חמשת הערים, לפי הרמב"ן. אבל השאלה שלו על רש"י, לא התבלבלנו פרשת השבוע, היא בחוקותיי, אבל הספרים שואלים שאלה על בחוקותיי, ואם התשובה היא לפי פרשת בחוקותיי. איך התשובה? כתוב, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. מעניין שגם אחרי שכתוב, ונתתי שלום בארץ, כתוב רדפתם את אויביכם. למה? נתתי שלום בארץ? כבר די. שלום, כתוב חרבותם לעתים, חייתם למזמירות. אז מה זה? תשובה, נתתי שלום בארץ בתוככם, שאתם לא תריבו, ואז תוכלו לרדוף את אויביכם. אם לא יהיה שלום ביניכם, לא תוכלו לרדוף את אויביכם. אבל כדי להשיג שלום עם האויבים, חייבים, ורדפתם את אויביכם, נפלו לפניכם לחרב. הרי זה כתוב, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדפו. שואל רש"י, איך זה יכול להיות, רדפו מכם 50? שואל רש"י, וריקחו החשבון, אם 5 רודפים 100, אז היחס הוא 1:20. אז 100, לפי זה כמה ירדפו? כמה? 2,000. 100 מכם, 2,000 ירדפו. לא כך כתוב בתורה. כתוב 100 מכם רבבה ירדפו, ריקחו החשבון. מרש"י אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. כלומר, הכמות של עם ישראל הופכת לאיכות. כאשר עם ישראל הוא באמת נתתי שלום בארץ, הם מאוחדים ביניהם ורוצים את האויבים, אז יש ברכה במעשה ידיהם. ואז לפי הריבוי, 100 ירדפו רבבה. זה מה שרש"י אומר. האם אותו מצב יכול להיות גם כן אצל צדיקים מאומות העולם? אותו מצב שלפי ריבוי הצדיקים, כן ריבוי ההצלה והברכה, כן או לא? וזה נחלקו רש"י והרמב"ן. רש"י אומר שגם אצל אומות העולם, אם יהיו צדיקים בסדום, כוח המרובים גדול. ולכן, אם 50 מצילים 5 ערים, זה בכלל לא אומר ש-40 מצילים 4 ערים. למה? כי אז מתמעט הכוח. כמו שבפרשה שלנו יש ריבוי הרודפים, כן, ריבוי ההצלחה, אז להפך, אם 50 מצילים 5 ערים, זה בכלל לא אומר ש-40 יצילו 4 ערים. אולי 40 יצילו רק 3 ערים נקודה 2, אולי 2 ערים נקודה 5, לא יותר. לכן אברהם מבקש, בהתחלה ביקשתי ש-50 צדיקים יצילו 5 ערים. עכשיו אני מבקש שגם 40 יצילו 4 ערים. אחר כך חוזר ומבקש שגם 30 יצילו. כי 30 אולי יצילו רק עיר וחצי, כי כבר פחת כוחם, תש כוחם, פחת כוח המרובים. כי גדול המרובים עושים את התורה. והרמב"ן שנשאר על רש"י בקושייה, הרמב"ן יודע שכך כתוב ברש"י אצלנו, אלא הוא אומר, הוא ייתכן להסביר את הרמב"ן, הוא אומר, הנה מילא בישראל, ישראל יש להם את כוח האחדות, ישראל, כל ישראל ערבים זה בזה. אז כיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, אז הם ערבים זה בזה גם לעניין החוזק, שמאה חזקים יותר באופן יחסי, ולכן יש להם עוצמה פנימית למאה ורבבה ירדופו. הנמילה בישראל שהם מאוחדים, אבל באומות העולם, אפילו שהם צדיקים, כל אחד לנפשו, ולכן אין הצירוף באומות העולם. לכן הרמב"ן שואל, מה הוא שאל? אם 50 מצילים, זה בגלל שזה ה-50 של הכוח שלהם, אז אם כן גם 40 יצילו. לכן הרמב"ן חלוק על רש"י. נמצא שבישראל, אז רש"י מודה, וגם הרמב"ן מודה, שלא דומה מרובים עושים את התורה למועטים עושים את התורה. שאלו אותי כמה התלמידים, מין שאלות שכולה בנויות על אותו עיקרון, הם יכולים ללמוד באיזה בית מדרש, או ללמוד בבית, או ללמוד באולם של המכון. באולם של המכון יש הרבה תלמידים, וצפוף, ולפעמים תופסים לך את המקום, אז מה תעשה? תעשו לך את המקום, תקים את הבן אדם? לא, חזרת אורחים גדולה וקבלה פני שכינה, אז שאלו אותי, טוב, אז ללמד באיזה כיתה, באיזה מקום. תשובה, על פי רש"י הזה, זה הלימוד הפרטי של כל אחד, הוא אחד. לא משנה איפה הוא לומד, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אבל אם אדם רוצה שהלימוד שלו יפעל בעוצמה יחד עם הציבור, הרי גדול כוח הציבור. כמו שתפילה בציבור, יש לה כוח שגדול, כוח תפילה בציבור שאיננה חוזרת ריקם, כוח של תפילה בציבור, גדול מכוח תפילת היחיד, שתפילה בציבור איננה חוזרת ריקם, אלא על זה נאמר, ומיק השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, שהתפילה נשמעת, כך גם בלימוד תורה. אם אתה רואה שלא סגולה, שאם אתה מצטרף לרבים, הרי אתה נוטל חלק בכוח הרבים. זה קטע מסתרף לרבים, הלימוד שלך הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חזק, אין מה לדבר, שהלימוד הוא גם יותר טוב מבית המדרש. לכן, כל אחד ואחד צריך לקבוע את המקום שלו דווקא בית המדרש, ולא בעזרת נשים, ולא בחדרים, ולא בכיתות, דווקא בית המדרש. כפי שכשבירכתי את הרב ביגון בחנוכת בית המדרש, אמרתי, הרב ביגון, אל תכעס עליי, לברך אותך שבית המדרש הזה יהיה צפוף. מסתכל עליי, רצה לבלוע אותי. אמרתי לו, כן, שיהיה פה צפוף, שיהיה מלא תלמידים, שיהיה צפוף. אז כמו שכתוב בפרקי אבות, עומדים צפופים, משתחררים רווחים. אז שואלים, למה, איך זה יכול להיות? אז אומרים, עומדים. אם כל אחד עומד על דעתו, עומד ככה, זקוף, צפופים, נהיה צפוף. משתחררים, כף אחת, 10 זהב, אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, כפיפה אחת שווה 10 זהב. משתחררים רווחים. אז כל תלמידי מכון מאיר הם, ברוך השם, ענבים, מחבבים זה את זה, מחבבים את המצוות. וכולם באמת ענבים, משתחווים, רווחים. אז יש מקום לבית המדרש לכולם. אז ברוך השם שצפוף על הצפיפות, זה חלק מהברכה שלא דומה מרובים עושים את התורה למעוטים עושים את התורה. לכן כל אחד אחד יקבע את מקומו דווקא בית המדרש ובשעה שכולם לומדים. ויש לזה ראיה מפורשת מגמרא אצל רבן גמליאל. כתוב בגמרא כשהעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו, והוא היה אומר, כל תלמיד שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. אז כתוב, באותו זמן נתווספו 400 ספסלים לבית המדרש, ואיקמן דאמר נתווספו 700 ספסלים לבית המדרש. אז השאלה, איך יש מחלוקת על הספסלים? יש לו יכולת מחלוקת בדברים של פסק הלכה. על הספסלים ישאלו את הנגר, כמה ספסלים נתווספו בית המדרש? יגיד הנגר, עשיתי עוד 400, עשיתי עוד 700. איך יש מחלוקת על מספר הספסלים? שבמציאות לא יכולת מחלוקת. התשובה היא שבאמת התווספו 400 ספסלים, אבל כמה היו קודם? 300 ספסלים. האם ה-300 שהיו קודם גם כן התעוררו וניתן להם תקומה וחיזוק מתוך 400 זה כאילו עכשיו הם חיים מחדש, נהיה להם תחייה חדשה כמה גם ל-300 הספסלים הקודמים, כי כריבוי התלמידים, כן ריבוי העוצמה. אז מאן דאמר אחד אומר, תשמע, מסתכלים על התוספת, רבת הייתה נטו 400 ספסלים. מאן דאמר אמר לי, אל תסתכל ככה, תסתכל גם על הקיימים, גם ה-300 שהיו כבר מקודם, התחזק כוחם פי כמה. כמו שרשי אומר, שלא דמי מועטים עושים את התורה, הם רובים עושים את התורה. אז עכשיו יש כבר כוח סגולי של 700 ספסלים. וכוח סגולי של 700 ספסלים, איזה עוצמה זאת? אז לכן הווה אומר שכריבוי העוצמה בבית המדרש, הכמות הופכת באמת, הכמות באמת הופכת להיות איכות. באמת אנחנו רואים שהכמות הופכת להיות איכות גם במצוות. כי כתוב רבי חנניה בן הקשיא אומר, עתה לא יכולו לזכות את ישראל, וכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען תתפלל תורה ויעביר. אז השאלה, ריבוי המצוות זה טוב, או חס ושלום להפך? בואו נעשה חשבון. מתוך 613 מצוות תרי"ג, יש רמ"ח מצוות עשה, ששם מצוות לא תעשה. כמה יש יותר לא תעשה? 365. ורק 248 מצוות עשה. אם כן, מה הסיכויים שאדם או יקיים מצווה, או יקשל חס ושלום בעבירה? כריבוי המצוות, כריבוי העבירות. כל אדם, קודם כל, שלא יזכה לקיים את המצווה מסיבות שונות. צריך את התפילה, עכשיו תגיד לו, בוא תעזור לי כך, תעשה כך. יכול להיות הרבה דברים. שאדם לא יזכה לקיים את המצוות, ולא תעשה, גם יש לו סיכויים להיכשל. נמצא נוח לאדם שלא נברא מי שנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, שיהיו נכונים, שיהיו שלמים. אז מי אומר שהוא יזכה לקיים את המצוות? אז יש לו יותר מצוות, יותר קשה. אם יותר קשה, אז מה זה רצה כבחור לזכות את ישראל? זה לא, זה זכות, זה חובה, זה לא זכות. תשובה, אם אדם מישראל מוקף במצוות רבות, אז יש לו כבר ותרגלנו בתורתך, כבר הוא רגיל, תרגלנו לקיים מצוות. כל אדם יש לו נקודות הבחירה משלו. אחד הבחירה שלו אם לקום ותיקין, אחד הבחירה שלו אם פעל בכלל במניין, אחד הבחירה שלו ללמוד תורה חצי שעה או שעה, אחד הבחירה שלו אם להיכנס לשיעור גמרא או לא, אחד הבחירה שלו אם לעיין טוב בעיון או ללמוד בשטחיות בבקיאות. כל אחד ואחד והבחירה שלו. וגם במצוות אותו דבר. אחד יכול לתת מתנה גדולה לעני, שומע איזה צדקה לאיזה אישה אלמנה, ייתן לה סכום יפה, אחד ייתן סכום פעוט. כל אחד ואחד יש לו את המצוות שלו. אחד יש לו הבחירה אם לברך ברכת המזון בכוונה ובלב שמח ובלב שלם. כל המצוות. אם כן, כי אם התורה ציוותה, תחת אשר לעבוד השם נוגחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, צריכים לעבוד את השם בשמחה, לעבוד השם בשמחה. אז אומר הרמב״ם, שאם אדם מתוך התרי"ג מצוות יעשה אפילו מצווה אחת, אפילו מצווה אחת בשלימות, כבר זכה לחיי עולם הבא. כלומר, ריבוי המצוות מביא אותו, באמת, מה שאלנו, מה גודל האפשרויות? תשובה, ריבוי המצוות מגדיל את האפשרות. למה? כי ריבוי המצוות אי אפשר שהיא לא ימלט, שמצווה אחת בחיים יעשה אותה בשלמות. אומר הרמב״ם כבר זכה לחיי עולם הבא אם עשה את המצווה האחת עוד בשלמות. כלומר, שגם מטרת ריבוי המצוות הוא להביא אותנו לאיכות של מצוות. אומר הרמב״ם ראיה לזה שרב יוסי בן קיסמא שאל אותו רבי חנה בן טרדיון במסכת עבודה זרה, שאל אותו, מה אני לחיי עולם הבא? אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, כלום בא לי עדך מעשה, כלומר נזדמנה לך מצווה אחת כראוי שעשית אותה בשלמות? אומר לו, כן, הזדמנה לי מצוות הצדקה בשלמות, שהתחלפו לי מעות פורים במעות אחרות, ונתן משלו כפול, העיקר להימלט מהספקות. אז כיוון שקיים את המצווה בתכלית השלמות, כבר זכה בה לחיי העולם הבא. אם כן, מה יוצא? שכל תכלית ריבוי המצוות בכמות, זה כדי להגיע למצווה אחת באיכות. אם כן, גם בחירתו של עם ישראל לא הייתה בחירה של כמות, אלא בחירה של איכות, דברי הכתוב. לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, ישראל המעט מכל העמים, אבל כי מעבד השם אתכם ושמרו את השבועה שנשבע לאבותיכם, ואל הברית והשבועה שהשם, ולכן אהבת השם איתנו, לא בגלל הריבוי שלנו, אבל בגלל הברית והשבועה, אז השם ברוך הוא אוהב אותנו אהבה כזאת שהוא מרומם אותנו על כל העמים. צורו כמה זוכי פרס נובל יש בין יהודים, בין זוכי פרס נובל, ביחס לאחוז של היהודים בעולם. אין מה לשמור את האחוז של היהודים בעולם לזוכי פרס נובל. כזה בחור, מאהבת השם אתכם, זה לא מזכויותינו. אבל השם שמרומם אותנו, נותן לנו את הכוחות, שבחרבנו מכל העמים, גם מבקש מאיתנו, מה הגרת שואלים לך, כי אם ליראת השם אלוקיך, לקיים את המצוות מאהבה ומשלמות. לכן אומר הרמב״ם, שריבוי המצוות, מה תפקידם? תפקידם באמת לרומם את האדם, לקיים את המצוות בשלמות. כלומר, הכמות הופכת לאיכות. אז ראינו שגם כשעם ישראל מיוחד ביחד בריבוי הכוחות המיוחדים, מתגדלת העוצמה, והכמות הופכת לאיכות, ועל זה כתוב, ורצו מכם 500. וגם בתורה, ריבוי המצוות תפקידו להגדיל את האיכות של כל מצווה ומצווה. נתבונן בפרקי אבות מה כתוב. כתוב, הכל צפוי, והרשות נתונה, והכל לפי רוב המעשה. אם הכל לפי רוב המעשה, משמע שהתכלית היא הריבוי. אבל הרגע אמרנו שהתכלית היא האיכות. אז איך פרקי אבות כתוב, הכל לפי רוב המעשה? מסביר הרמב״ם שאין המידות הטובות נקנות, אלא כשאדם חוזר על המעשים הטובים פעמים רבות, וכך נקנה לאדם התכונה. לא כשיעשה אדם מעשה גדול. כי המעשה גדול החד פעמי אין לו השפעה אלא לאותו שעה, לאותו רגע. כמו שאמרו חז"ל, נר מצווה ותורה, או המצווה נמשלה לנר. מה הנר יש לו קצווה? גם השפעה של המצווה יש לה קצווה, מאירה את אותו הזמן שהיא מאירה. אבל התורה יש לה כוח של אור, לתמיד, בלי הגבלת זמן. אז איך אדם מתחזק במצוות, שתמיד יאירו לו את הדרך, מרבה את המצוות? על מה התכלית של ריבוי המצוות, אומר הרמב״ם? שאם אדם חוזר על המצווה פעמים רבות, אז על די כך נקנית לו התכונה הטובה. המשל בזה אומר הרמב״ם, 1,000 דינרים לאדם אחד. ייתן 1,000 דינרים פעם אחת, לא יקנה מידת הנדיבות. אבל אם מחלק את 1,000 הדינרים למנות מנות, וייתן צדקה עשרות ומאות פעמים, אז ריבוי המעשים מביא את האיכות. אז זה מה שכתוב, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. על די ריבוי של תורה ומצוות, זוכה עם ישראל לאיכות. ואז האיכות בקיום מצוות, אפילו מצווה אחת, זוכה בה לחיי העולם הבא. אז באמת אנחנו רואים שהמטרה של כל המצוות היא בעצם להגיע לאיכות. זה גם שהיינו במסכת מנחות, מה הדין כמות מול איכות. בעולת בהמה נאמר, יישר ריח ניחוח להשם. בעולת העוף נאמר, יישר ריח ניחוח להשם. במנחה נאמר, יישר ריח ניחוח להשם. אבל המנחה נאמר, ונפש כי תקריב, אני לא כתוב, כאילו הקריב נפשו. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, בלבד שיכוון ליבו לשמיים. מה זה יכוון ליבו לשמיים? בשמיים מסתכלים עליו ואומרים, אתה עושה לפי היכולת שלך או לא? יש אדם בעל יכולת גדולה, או בממון, או בשכל, או בחריצות, או בכישרון, נתנו לו מהשמיים יכולת גדולה, והוא עושה כמו חברו, שחברו בעל יכולת מועטה, אבל חברו שהתאמץ יותר, יש לו שכר יותר גדול, כי הוא כיוון ליבו לשמיים, הוא יודע לשום את הכוחות שהשמיים נתנו לו, ואז הוא אומר, אני משתמש בכל הכוחות שלי לעבודת השם, בעוד שחברו עושה אותם פעולות, אבל הוא יכול לגמור 5 דפים בחודש, והוא גומר דף אחד. הוא יכול לעשות 100 מצוות, והוא עושה 2 מצוות, כי הוא עושה באיזי, ברילקס. יש לו זמן, אין לו מה למהר, לאט לאט, לא צריכים להיחפז. אז אם כן הוא לא עושה, לא מכוון ליבו לשמיים, כי השמיים נותנים לו עוצמות. אז אם השם נותן לך עוצמות גדולות, זה גם נותן לך את האפשרות, זה גם מחייב. העוצמה והאפשרות שהשם נותן, כל הכוחות וכל הכלים הקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה גם מחייב אותנו. אז לכן כתוב, טוב, בזמן שיכוון ליבו לשמיים, שהעין שלמטה מכוונת של העין שלמעלה. באמת כתוב בשולחן ערוך ככה, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. לכאורה הריבוי הוא טוב, זה בשולחן ערוך. בסימן א', טוב מעט בכוונה, כלומר שאחר הכוונה. אז מה הכוונה? אם המרבה כיוון ליבו, והממעיט עוד יותר כיוון ליבו. אז זה כתוב טוב מעט בכוונה, מרבות שלא בכוונה. מה הדין בלימוד תורה? בלימוד תורה טוב הרבה ללמוד, ללמוד הרבה, או ללמוד מעט, אבל בכוונה. הוא מביא בהרכב בשם ספר מקור חיים, שהוא הדין בלימוד תורה נמי כן, דיינו. אחד יכול להרבות, ולהרבות טוב, זה עוצמה יותר גדולה. אבל אם אין יכול להרבות הרבה, מה שיעשה, יעשה בכוונה. יותר טוב מאשר הרבות שלא בכוונה. בעניין תורה, כמו שכתוב, שואלים לאדם בשעת הדין, קבעת עתים לתורה, שואלים אותו כמה למדת? לא. אם אדם יכול ללמוד 5 פרקים, משניות, באותו זמן לומד את זה בנעימה, בהבנה, יכול ללמוד 10 פרקים במרוצה, כמעט לא להבין, אז מה יותר טוב, יותר טוב, יורד 5 פרקים במתון ובנעימה, מאשר 10 פרקים במרוצה. כלומר, מה שמבין ומעיין יותר טוב, זה יותר טוב. לגבי סעודה שלישית, מי שיש לו מזון וסעודות לשבת, בדיוק, ואין לו יותר. אם יחלק אותם לשלוש סעודות, יישאר רעב אחרי כל סעודה. היו מצבים כאלה, לא עלינו, היו מצבים שיהודים היו עניים, לא רק בשואה, גם באירופה, היה עניות גדולה, והיו, נשאלה שאלה כזאת אצל המגן אברהם. אנחנו היום לא מבינים, אז זאת אומרת, אחרי כל ארוחה נשאר לנו כל טוב, ברוך השם, בשלב של ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע, כמו שכתוב בפרשה שלנו, וכמו שאמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שיש היום ריבוי של פירות וריבוי של ברכה, אין מה לדבר. אבל אפילו בארץ, אני זוכר תקופה שהיה קיצוב בארץ, שנתנו מזון לפי תלושים, בטח יש כאן שזוכרים את תקופה של דוב יוסף שהיה קיצוב, נתנו מזון לפי תלושים, ואני בעצמי זוכר שהייתי בגיל 9, הסבתא שלי באה מארצות הברית והביאה תפוח שקנתה בנפולי, ואז הייתי פעם ראשונה תפוח חץ. לא תאמינו, כל המקרים חץ היום, אז יש מלא. פעם ראשונה הייתי תפוח חץ ואגס, הביאה מנפולי. בארץ לא היה, כשהייתי בן 9, זה היה בשנת 54, הייתי ב-45. אז אם כן, היו פעם עניות בארץ, ובוודאי באירופה, ודאי שהייתה עניות. אז שאלת המגן אברהם שאלה כזאת, מי שיש לו מזון בית סעודות בשבת, אם יחלק את זה לשלוש סעודות, הוא יישאר רעב אחרי כל סעודה, אבל יהיה לו שלוש סעודות. מצד שני, מה עדיף? עדיף שיוכל שתי סעודות ויהיה שבע או לא? אנחנו היינו אומרים, יש לך שלוש סעודות, חלה כל סעודה, כמה יש לך בצמצום, תאכל. ורמגן אברהם לא. שיוכל בית סעודות לשובע, והשלישית יתבטל. למה? סעודת שבת צריך שאתה תרגיש טוב אחרי הסעודה. אז אם אתה תאכל, פרשת שבוע כתוב, שבתם לחמכם לשובע, שבתם לבטח בארציכם. זאת אומרת, שלא הריבוי קובע, אלא האיכות קובעת. אבל איכות של מי? איכות של כל אחד ואחד לפי הכוח שלו. אדם צריך לעשות לפי היכולות שלו. כמו שכתוב במדרש בשמות רבה, השם העם כל אלוקים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי, אומר רבי לוי ככה, כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד, הבחורים לפי כוחם, הקטנים לפי כוחם, הזקנים לפי כוחם, כל אחד ואחד יעשה לפי הכוח שלו. זאת אומרת, השם נותן לך כוחות, זה לא בכדי נתן לנו את הכוחות האלה, נתן את הכוחות כדי להשתמש בהם לטוב. אז כל השם בכוח, בכוחו של כל אחד ואחד, השם רוצה שכל אחד ואחד יפעל עם הכוח שלו. ואם כל אחד פועל עם הכוח שלו, והרבים פועלים, כוח הרבים, במילא אנחנו זוכים לכוח הרבים, לרתקו מכם 500. ובאמת, בחודש אייר, אנחנו ראינו את הסגולה, את קיום הסגולה הזאת, של רתקו מכם 500. ואני רוצה להקריא לכם פה דבר מעניין מאוד, שיר של חיים חפר, על כיבוש ירושלים, שגם בשיר הזה נמצא הרעיון. למה זכה עם ישראל בדור שלנו לשחרורה של ירושלים? על פי הרעיון הזה, שהכמות, הרי חיילים כמעט שלא היה לכבוש ירושלים, אגב חטיבה ירושלמית, כל הצבא היה מצפנו בדרום, אבל מה הכוח של עם ישראל? אז אומר חיים חפר ככה, בחודש אייר, בשנת תפשין כבזיין היה הדבר, ויבוא הרמטכ"ל ופמלייתו אל קבר דוד על ההר, ויעמדו לפניו בבגדים מאופרי עפר, וימחו ממצחם את נחל הזיעה ניגר, וינשמו עמוקות, ויזיע הרמטכ"ל ויאמר, אדוני המלך דוד, הר הבית שוחרר. ויקרא הרמטכ"ל אל המלך ויאמר, לא אנחנו בלבד שחררנו את ההר, לא אנחנו לבדנו עשינו את הנס, לא רק בזכותנו הדגל על הכותל מתנוסס, ואף כי לוחמינו הסתערו כאריות, לא הם בלבד פרצו את שער האריות, לא הם בלבד לחמו ברימונים וסכינים, מלחמת בית לבית וקרב פנים אל פנים, ולא רק דמם נשפך בסמטאות האבנים, לא אדוני המלך, איתם צעדה חטיבה שלמה, של לוחמי מצדה, ואנשי בר כוכבא, הגיבורים והאמיצים, נלחמו לצידם בקשתות וחיצים. וליד אלה שמענו היטב את הצעדים של כל הנרצחים, הטבוחים, השדודים, כל אלו שמתו מכיוון שהם יהודים. ולידם צעדו כהולכים בסך כל עולי הגרדום וכל לוחמי תש"ח, כל חללי הלח"י והאצ"ל והפלמ"ח, והשיר שעל שפתם כמו הסעיר את דמנו ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונפרוץ את החומה ולא פסקנו מלכת, כי השיר הזה בליבנו כמו אש מלחכת. ימו דוד המלך אל הרמטכ"ל, זה נכון, אך עליך הטיל הגורל להיות שליחם של כל החלומות והתפילות, של כל הבקשות הנעלות. ואתה עשית את זאת עם הטוב שבחילות, מלחמת בני אור, כמו שכתוב במגילות. כלומר, הכוח של השליחות של הדורות נותן לעם ישראל עוז ותעצומות. עוד לא בחינם היה פה הנשיא בוש בשבוע שעבר, והיה במצדה, והוא נתן נאום יותר ציוני מאשר המנהיגים שלנו, שאנחנו כאן בעצם בשליחותם של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, דוד המלך, לוחמי מצדה, בשליחות של כל הדורות. בשליחות זאת נותנת עוצמה ונותנת מחויבות, נותנת עוצמה לדבר הכוח המיוחד שיש לעם ישראל לקיים את הכוח ורצפו מכם, לקיים את הברכה הקבועה בפרשה, ורקו מכם 500 ומאה מכם רבבה ירדופו, שהכמות הופכת להיות איכות. אבל הכמות הופכת להיות איכות לא רק בזכות איכות הכוחות בדור הזה, אלא הכמות הופכת להיות איכות בזכות איכות כל הכוחות שאנחנו שליחים של כל הדורות, מזמן דוד המלך ועד ימינו, ומכוחם ומאורם נצעד ונלך הלאה. אנחנו נמשיך כעת בסוגיית הגמרא.